ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה מקומה פרשת קדושים בספר ויקרא? בעצם השאלה היא יותר, מה בעצם עניינו של ספר ויקרא? מה עניינו של ספר ויקרא? הרב צבי יהודה מבאר באריכות במקומות רבים שספר ויקרא הוא השלמה לספר שמות. באמת, מה פירוש? בלשונו של הרב צבי יהודה, ספר ויקרא הוא המשך טבעי לספר שמות. המשך טבעי לספר שמות. מה פירוש העניין? הנושא בספר שמות הוא השראת שכינה. דיברנו בזה כשלמדנו את הספר, שבעצם ספר שמות זה השלמה לספר בראשית, שהמטרה היא בעצם השראת שכינה בישראל. תורה, מתן תורה, מתוך כך באופן קבוע במשכן, כמו שדיברנו בעבר. מה העניינו של ספר ויקרא? ספר ויקרא בעצם עוסק בהשלמה של העניין הזה, בקורבנות שהם העבודה של השראת שכינה, ומתוך כך בעצם נמשכים הפרטים. דהיינו, מפרשת שמיני, באמצע פרשת שמיני, שמתחילים לדבר על פרשת מאכלות אסורות, אז בעצם אנחנו עוברים לדבר על פרטים, פרטי 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 פרטים, שפרשת קדושים מלאה בפרטים הללו. פרשת קדושים מלאה בפרטים הללו, ואומר שזה לא צולם כמדף, אחרי יש את סעיף 16, אבל בסעיף 15, כותב שם, אמר הרב צבי יהודה, הוא לא כותב, הוא אמר, אמיתיותה של תורה היא שבגדלותה יותר גדולה היא מתגלה בפרטי פרטים מעשיים, כסדרים של אכילה שייכים לאישיות הפרטית של כל אדם מישראל. וזה עוסקים החלק השני של שמיני, תזריע מצורע, פרטי החיים האישיים. היינו, הקדושה יכולה להתאפס כאיזה דבר עליון, השראת שכינה, והתורה יורדת לחיים. הגויים מקבלים את זה שכתוב שלום ומשפט שפטו בשעריכם. נביאים מדברים על דברים הגדולים. אבל אמיתיותה של תורה זה שהיא יורדת עד הפרטים הקטנים של החיים. וזה בעצם נכנס בספר ויקרא, שהוא עוסק בעניין של השראת שכינה בישראל. בעצם, אז כאן לפנינו במספר 16, לפניכם, כן? במספר 16 כלל ופרט וכלל, אנו חוזרים אל הכלל המקורי העליון, קדושים תהיו. מה הרב צבי יהודה רוצה כאן? מה הכוונה? דבר הרב צבי יהודה בתחילת השיחה, הכלל היה בעצם מה עניינו של המשכן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. ושם הסביר הרב צבי יהודה, הביא הרב צבי יהודה תמיד את דברי רש"י, אני זוכר את זה, יחוזר זה המון, מה זה העניין של המקדש? עשו לי בית קדושה. שלמה המלך הרי בתפילה שלו אומר, השם אמר לי שכון בערפל. מה, הקדוש ברוך הוא יעשה לו בית שהוא ישרה שכינתו? אבל לכן רש"י אומר, הדגשה, מה זה בציווי הראשון שנאמר על מקדש? ועשו לי מקדש, עשו לי בית קדושה. בעצם, עשו לי בית קדושה. ואנחנו ממשיכים אחר כך, ואנחנו ממשיכים אחר כך בעצם למה? דיברנו על הדברים הגדולים, השראת שכינה, סוף ספר שמות השכינה שורנו, יורדים אל הפרטים, תזריע, מצורע, זב, שכבת קרי, נידה, זבה, ופתאום עולים במעלות, מגדיעים לקדושים. אומר הרב צבי יהודה, יש כאן כלל ופרט וכלל. מהו הכלל? השראת שכינה בישראל, עשו לי בית קדושה. מהו הפרטים? הפרטים הם אחרי זה כל הציוויים שנמצאים. כאן מגיע כלל, איזה כלל? קדושים תהיו, קדושים תהיו הוא כלל. דהיינו, בעצם שוב פעם אנחנו סוגרים את המושג הזה הגדול של השראת שכינה בישראל. אבל כאן כבר יש לנו חידוש גדול. מה זה בעצם העניין של הקדושה? מה זה העניין של הקדושה בישראל? הרב צבי יהודה מבאר בקטע 16 שלפנינו, הרב צבי יהודה דבר נפלא מאוד. מה זאת אומרת שריבונו של עולם אומר קדושים תהיו? מה זה קדושים תהיו? זה ציווי? מה זה ציווי? אומר רב צבי יהודה ב-16 לפניכם, יש פה שני דברים. מובן הראשון הוא מצווים אתם להיות קדושים בשורה השלישית, כך מוזכרים אצל חז"ל גדרי קדושה נלמדים מהפסוק ויתקדישתם ויתם קדושים. יש ציווי לגבי מנהגים ודברים יותר עיקריים, מהם ראשונים, מהם אחרונים, הגמרא בחולין אומרת, זה ציווי, ציווי של קדושה שנכנסת לחיים. יהודי אוכל, נוטל ידיים לפני, זה קדושה. אומר לאכול, מהם אחרונים, זה ביתם קדושים. הנה הקדושה נכנסת לחיים בתורה ציווי. אבל מחדש הרב צבי יהודה דבר נוסף מאוד משמעותי. המובן השני, אתם תהיו קדושים, זאת הבטחה ומציאות. לא ייתכן אחרת ולא יהיה אחרת. תשמעו טוב טוב. מה זה עם ישראל? מקבלים מצוות, מקבלים ציוויים, מים ראשונים, מים אחרונים. שש פעמים בבוקר ולסעודה ככה, ולעודים יכולת נטילת ידיים, ולדנו בזמן בישיבה, כל כך הרבה פרטים. אבל יש כאן דבר שהוא היסוד. ומה יהיה אם זה לא יהיה? אין דבר כזה. זאת הבטחה. מדוע יש הבטחה? כי קדוש אני השם אלוהיכם. כי אתם, אומר הרב צבי יהודה, שייכים לי בהחלט, אתם תהיו קדושים. ככל שתדעו מי אתם, מה אתם, מה חייכם, יותר תזכו לסייעתא דשמיא כדי שתתגלה האמיתיות הפנימית שלכם. בזה אנחנו עוסקים היום, בבירור אלה שהחיים הישראלים במדינת ישראל ובארץ ישראל, כהמשך ליום העצמאות. כתוב כאן בעצם, מה נעשה, נפסיק לליהו? נפסיק לליהו כמה דקות ונחזור. אז אם ככה, כאשר אנחנו יודעים שיש לנו הבטחה אלוקית לחזרת הקדושה לקדושה, שזה לא רק ציווי אלא זה גם הבטחה ומציאות, כי אנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא קדוש ואורייתא וישראל וקודש הבריך הוא חד, אז ודאי עם ישראל יהיה במדרגת הקדושה. והשאלה היא בעצם שנרצה לברר היום, וזה לומדים את הרב צבי יהודה, מה זה בעצם העניין של הקדושה, ומה הנדבך שאנחנו לומדים כאן מתורתו של הרב צבי יהודה, מתורתו של מרן הרב, יותר בעניין הזה. אז לפנינו כאן בעמוד בהתחלה את הפסוק הראשון בפרשה, כן? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. ומתוך כך יש לנו כאן את מחלוקת רש"י ורמב"ן הידועים. רש"י אומר, מה זה קדושים תהיו? היוו פרושים מן האריות. והרמב"ן אומר, לא, לפי דעתי, אתם רואים למטה, לפי דעתי אין הפרישות לפרוש מן האריות כדברי הרב, אבל זה מה שנקרא בכל המקום בתלמוד פרושים. והעניין כי התורה הזהירה באריות ובמאכלים אסורים, ויתירה ביאה ואכילת יין. אז עכשיו השאלה היא, נו, אז התורה לא אמרה לנו לצאת מן העולם הזה. התורה אמרה, צריך להשתמש בעולם הזה, גם בדברים שהם בעייתיים. יין זה דבר מסוכן, יין מביא לשכרות. יודעים היום כמה השתייה היא דבר נורא, והיום כמה תאונות דרכים יש, כמה קלקולים יש משתייה. והתורה כן התירה את היין, התורה יכלה לאסור את היין. באה התורה ואמרה, בא הרמב"ן ואומר, שבאה התורה ואמרה, יש כאן ציווי כללי, אני מדלג לפסקה באלו, באלו וכיוצא בהן באה המצווה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, מה שאסור אסור. עכשיו בא מושג הציווי של הקדושה, והתקדישתם, אלו מים ראשונים, והייתם קדושים, אלו מים אחרונים. זאת אומרת, מה יש כאן בעצם? אם אנחנו נרצה להסביר את זה, מה שהרמב"ן אומר, אומר הרמב"ן, יש כאן בעצם ציווי, והרב צבי יהודה מוסיף זאת הבטחה, הקדושה בחיים, הקדושה בחיים בצורה הנכונה. זה מה שכתוב כאן. הרמב"ן אומר, התורה ציוותה קדושים תהיו, היינו, תיקח את כל הדברים ותשתמש בהם בממד של קדושה. היינו אומרים שזה לא ככה, היינו אומרים זה רק, זה לא אסור, אלא תיקח את זה במידה. לא, אבל חז"ל אמרו, והתקדישתם, מביא הרמב"ן, אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. פירוש הדבר שבציווי הזה כתוב שיש קדושה בחיים. יהודי שולחן שלו הוא אוכל, הוא יכול להיות קדושה. וזה מביא אותנו לשאלה הגדולה, וזה בעצם תורת הרב, זאת הנקודה, בפרט בדור שלנו, וזה הוויכוח הגדול בעצם לכל המציאות שלנו. איך מתייחסים אל החול? איך מתייחסים אל החול אחרי 2000 שנות גלות? יש לנו עסק עם הרבה הרבה חול, הרבה הרבה חול יש לנו, ברוך השם, עסק. מה היחס אל החול בעצם? הסברות התחייה בפרק תדוו, וזה לא קל לפנינו, אז הרב מבאר בעצם שכאשר עם ישראל גלה מן הארץ, גלתה שכינה. זה כתוב בחז"ל. וכיוון שגלתה שכינה, נדרש להיות צמצום של החיים במציאות, בריחה בעצם מן הקדושה שבמציאות. ואני מצטט את לשונו, תשמעו דבר, כל עוז חילוני, כותב הרב שם באורות התחייה, עשוי להיות לרועץ. בזמן שעם ישראל יצא לגלות, להתעסק עם החול זה מסוכן מאוד.
למה?
משום שאין משהו, אין קדושה, תכף נראה את זה, את הצד החיובי, משום שאין התגלות של הקדושה בצורה השלמה אלא בארץ. רק בארץ ישראל ייתכן השילוב העליון הזה בין קודש וחול. בחוץ לארץ, כיוון שאין שם גילוי שכינה כמו בישראל, אז לכן באמת החול הוא מתנגד אל הקודש, כדבריו הידועים של הרמב״ם, שמוסיפים מן החול הקודש נפגע. אני זוכר את הלשון בדיוק ברגע זה, מפורסמים. זה בחוץ לארץ. דל דמות של הלכה, הוא רומז לעניה לדברים של הרב שם, נכון? אז יוצא בעצם שהחול והקודש הם יצרניים. לכן הבאנו כאן שני סעיפים מאורות התחייה. ספר אורות עוסק בעצם בשובת עם ישראל לארץ ישראל, והפרק אולי המרכזי בו, הכל חשוב בספר הנפלא והיסודי הזה, זה אורות התחייה. דהיים השיבה של עם ישראל לארץ ישראל היא תחייה, היא תחיית האומה, היא תחיית הקודש, היא תחיית הקודש, היא תחיית הקודש במציאות. ואם נרצה, אז תסתכלו בסעיף כ"ח, מה שאתה שנרצה לשמוע, מה ששאלת. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. רק ארץ ישראל זה השילוב השלם, כמו שאומר בפרק הראשון באורות על ארץ ישראל, רק ארץ ישראל זה השילוב המלא והשלם ביותר בין השראת שכינה במובן המקסימלי אל המציאות של ארץ. הרי הם יקחו, תמיד אני אומר, הם יקחו במיקרוסקופ את האדמה של הנגב מול האדמה של קליפורניה, לא יודע מה, איזה ארץ שדומה לה, לא ימצאו הבדל, מסתבר, בחול, בגשמיות של החול. אבל בדי-אן-איי של הקודש יש הבדל גדול, כי ארץ ישראל היא ארץ השם, ובארץ ישראל יש קדושה בתוך המציאות של הארץ. הקדושה שבטבע, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. מה? יש? נכון. אבל אנחנו, נכון, זה בגלל ההשגחה יותר בארץ ישראל, אבל זה לא הנושא. הנושא כאן הוא שאנחנו אומרים פירותיה הקדושים. שהפירות של ארץ ישראל הם אותם פירות. אתה קונה תפוח שליידי, אני יודע מה מפורסם היום, פינק ליידי, זה בא מחוץ לארץ, ואתה אומר, רגע, לוקחת את תפוח היונתן מרמת הגולן, ואתה אומר, זה מלא קדושה, וזה בסדר, יש קדושה בכל המציאות, כי בלי קדושה המציאות לא תתקיים. זה משהו מופשט מאוד, ולכן זה קשה מאוד, ולכן הרבה מאוד אנשים יגידו, אם לא תמו איתם תורת אמת, תורת הרב זצל שהיא מבוססת על תורת אמת, היינו בברית עכשיו ככה, קפצנו לברית ככה, עם ברית של סודית כזאת, בלי מימד הסוד, אז החיים נראים אותו דבר. מה ההבדל בין יהודי לגוי? זה אותו דבר. לא זה הוויכוח הגדול? מה ההבדל בין יהודי לגוי? חביב אדם שנברא בצלם. ויש הבדל. תראו את ההמשך. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון, הוא היכולת להעמיד קדושה בניגוד לטבע. יהיה קדושה שם. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, היינו בחוץ לארץ, כמו שאמרנו, כמו שכותב בסעיף תדוו, אינה קדושה שלמה. אי אפשר להגיד שאין ריבונו של עולם בחוץ לארץ, מחוץ לארץ ישראל. יש קדושה, אבל זה לא קדושה שלמה. היא צריכה להיות בלועה בתמציתה עליונה, בקדושה עליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא תיקון, יסוד תיקון העולם כולו ביישומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. מתאים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבלשיק עברו בארץ ישראל. דהיינו, זה פעילי פלאות. בחוץ לארץ יש מלחמה בין הקדושה לבין הטבע. אנחנו צריכים מקדושת הארץ להביא את האמת הגדולה שהקדושה לא סותרת, שהחול לא סותר את הקודש, שהטבע לא סותר את הקדושה, גם לחיים בחוץ לארץ. אבל איפה המקום השלם של ארץ, של הקדושה? בטבע היא נמצאת בארץ ישראל. וצריך לחזור ולגלות את הקדושה שבטבע. וזה סעיף מפורסם מאוד, למד ג', למד ג' ולמד ד', שני סעיפים ככה קרובים. למד ד', אני רק אגע בו, הוא אומר, ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, היא כל כך עליונה. וכשהרב קוק כתב את הסעיף הזה, הייתה מלחמה בירושלים. כל היישוב הישן הזדעק, ההתעמלות שצעירי ישראל, המדס של צעירי ישראל, אולי כולם התכוון לישיב ובוחר, זה בכרח. ההתעמלות שצעירי ישראל עושים היא עליונה מאוד. הרב חלב כתב ספר קונטרס להסביר לעולם כולו, הוא היה שייך גם ליישוב הישן, מה הרב זצל רוצה. אבל למד ג' זה פעילי פלאות. תראו, גדולה היא תביעתנו הגופנית. מה היחס שלנו אל הגוף? מה היחס שלנו לכל המציאות שיש לנו היום במדינת ישראל? המון חומר, הוצפנו בחומר. אולי יותר טוב לגור במונסי ולהיות עסוקים בקדושה ובשטיבל וכל, ונהיה כל היום בשיעורים בבית הכנסת, והאם אל הארץ? מונסי זה מקום, אני לא יודע, אבל אני נכון, זה מקום שככה חסידים שדבקו, אבל הבאים אל הארץ צריכים לחרוש ולזרוע, וצריך הייטק וצריך סייבר, ומה לא צריך פה? וצריך התעמלות וצריך גוף. גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים, גוף פרטי בריא וגוף של האומה. מדוע? התעסקנו הרבה בנפשיות, כי בחוץ לארץ לא היה אלא דלת אמות של הלכה בלבד, כי לא היה לנו ארץ. התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, והגוף הוא צלם אלוקים. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש. נו, חידוש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עם ישראל, עם קדוש, אתה להשם אלוהיך. כולם יגידו שיש בעם ישראל קדושה, אף אחד לא יתווכח, גם היישוב הישן. אבל להגיד שיש קדושה בהתעמלות, להגיד שיש בשר קודש, להגיד שבשר האומה זה קודש, להבין שקיבוץ אין חרוד אם הוא עובד את אדמת הארץ, ואני לא יודע אם הם נכין תפילין של רבינו אותם, אולי רק רשי, להבין שזה קדושה, זה קשה מאוד. אז לא קיבלו את הרב זצל, לא קיבלו אותו בעניין הזה, ידעו שהוא גדול הדור בתורה, כולם ידעו שהוא הגדול שבכל הדור הזה. כמה פעמים סיפרנו שאיך הרב אלישיב התייחס למרן הרב זצל, שהיה נחשב גדול הדור. הרב אלישיב, שאומרים הרב, הוא היה קם. הוא אמר, אצלנו שאומרים הרב קמים. מה? בסדר, חידך אותו גם. אבל בכל זאת, בנקודה התורית הרוחנית הפנימית, ביחס אל הנקודה שאנחנו עוסקים בה, ביחס אל צעירי ארץ ישראל העושים התעמלות, והוויכוח פה לא קיבלו אותו, והוויכוח הוא עד היום, הולכים בדרכו של מרן הרב זצל ובנו הרב צבי יהודה שהכניס את זה לתוך המציאות, הם נתפסים בציבורים מסוימים תורנים מזויים. להגיד משפט כזה, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש, יש לנו בשר קודש, עזבנו את החיים המעשיים, נכון, גלינו מארצנו, עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני עירה נפולה, זה עירת שמיים, אבל זה לא עירה שלמה, זה עירה שאומרת, העירה שייכת לבית המדרש ולא לחיים. מחוסר אמונה בקדושת הארץ, וגמרא בשבת אומרת אמונת זה סדר זרעים, והיה אמונת יתך החוסן ישועת חוכמה ודעת, אמונת זה סדר זרעים, זה קיבוצניק בארץ. עכשיו ודאי שקיבוצניק צריך לשמוע תורה מזו ולהניח גם תפילין של רבינו תם, ודאי ודאי, לא הייתה כוונתי, אבל להאמין שגם אם הוא לא מניח תפילין של רבינו תם, אולי הוא גם לא מניח כיפה לגמרי, לא מניח תפילין גם, אולי גם בלי כיפה לגמרי, יש במציאות הזו מציאות של קדושה. זה פילה פלאות ההמשך, תראו את זה.
אני מחליט שאני דווקא לא רוצה לקשור את עצמי, אני קיבוצניק, חורש את הקרקע, אבל לא קשור.
מה לעשות, כפי שהוציא את השאלה הקדושה, להגיד לך מה שתוב בעולת ראייה בהגדה של פסח, כפי שהוציא את עצמו מן הכלל, לא יכולים עכשיו לענות, ואם הוא חזרים עכשיו על המציאות, אז יש כמה משוגעים. מה? רוב האנשים לא מוציאים את עצמם. עכשיו יש תנועה, מלחמה בחינוך. לא, אנחנו רוצים דווקא חילוניות. כמה תמצא כאלה? מעטים, הם דור מייחס לעם של 7 מיליון אנשים במדינת ישראל. הם מתי מעט, עושים הרבה רעש. עם ישראל הוא קודש, גם במציאות, ובפרט שלא יודעים את הקדושה. עכשיו חוזרים אל הרב צבי יהודה. איך הרב צבי יהודה, שחי בתוך המציאות, בתוך מדינת ישראל, ואני הקטן זכיתי להיות על ידו ולראות את ההתייחסויות שלו, שלו של ארץ ועם ומדינה, איך הוא מתרגם את זה לתוך המציאות? הוא עשה את העבודה הגדולה, כי הרב קוק נפטר עוד לפני קום המדינה. הרב צבי יהודה חי התשמ"ב, זה הדרך שלו, הולכת וגודלת, הולכת וגודלת, הולכת וגודלת, הולכת וגודלת. הרב צבי יהודה, כאן יש סעיף קדושה 6, קדושה. חז"ל מגדירים קדוש לעולם קיים, קדושה אינה ביטול מציאות או שלילתה, זה הרמב"ן, נכון? הרמב"ן הוא מקובל, גם הרב צבי יהודה מקובל, גם הרב קוק הוא מקובל, לא במובן של שמות וזה וזה, אולי גם זה, אלא במובן הזה של ראיית פנימיות החיים על פי התורה. קדושה אינה ביטול מציאות או שלילתה, אדרבה, גבורת מציאות ושלמות מציאות יותר גדולה. קדושה, זה נראה, נשמע איזה משהו סגפני, איזה בורח מן המציאות, איזה, הוא קדוש, הוא לא חי במציאות, הוא צם. אני מדלק קצת. כך מתברר במסילת ישרים, הכל פה נפלא, אבל הזמן קצר. בפרק על קדושה, שהאדם הקדוש, מסילת ישרים זה דרך עבודת השם שלנו. האדם הקדוש הוא האדם היותר שלם, עד שגם כל הגשמיות שלו מאכלו ומשתהו והחרישה שלו והזריעה שלו והטנקים שלו והמטוסים שלו והרובים שלו הם קדושה. במסכת התנית מופיע התנגדות שחזל לתניות סיגופי מיעוט אכילה. אדרבה, לעולם ימוד אדם בעצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. תמיד חכם אחד צדיק ומתמיד שנשמע מרוחה קיבל גערה, לכו לקלבה לשירותה. גמרא אומרת לכו לקלבה, מסכת תנית, לכו לקלבה לשירותה, מה הרווח? כלב יאכל את עודתו. רש"י אומר שם במקום כאילו לא אכל, זאת אומרת אין לזה משמעות. מיעוט גופניות אינו שלמות. הדביקות בתורה לא צריכה להתגלות במיעוט הגוף. אבל זה באמת מאוד קשה, כי אם שותים יין זה מסוכן, קצת יין מביא את האדם עוד, או בפרט בנושא עריות, שהרמב"ן דיבר אז ואני דילגתי על זה. פה נמצאת הקדושה, אלא בשלמות היותר גדולה של הגופניות והרוחניות. קדושה אמיתית עניינה לרומם את ערך המציאות כולה, פלא פלאות. אם אנחנו רוצים עוד קצת, אצל השלה מופיע ביטוי חריף, הגוף קודש, הנשמה קודש קודשים. זאת אומרת, ככל שהנשמה חודרת יותר בגוף מקודש הקודשים הזה, אז הגוף יותר קדוש. קדשים תהיו ציווי, אבל לפני כן, כמו שלמדנו מקודם, הוא קביעות, הוא החלטה, הוא ברכה, הוא מציאות. קדושים תהיו כי קדוש אני, כי אתם דבקים בי ושייכים לי, וקדוש אני השם מקדישכם. אתם קדושים בעצם מציאותכם. רב צבי כותב באיזה מקום, תקתי את הלשון, תואר הקדושה הוא הקיום המלא והמשוכלל של המציאות. איזה ביטוי. תואר הקדושה הוא הקיום המלא והמשוכלל היותר מתוקן של המציאות. ואז יכול להיות גם התעמלות שהיא קדושה. יכול להיות כל החיים הישראלים בארץ זה קדושה, אבל בחוץ לארץ זה לא יכול להתקיים, לימד אותנו הרב זצ"ל, זה סתירה. אתם קדושים בעצם מציאותכם, וככל שאתם עכשיו לקראת סיום, ואז נעלה את זה ליום העצמאות ונסיים, וככל שאתם מכירים יותר שדיווחם הוא קדושה, טהרה וצניעות, כן מתמלאים אתם יותר בריאות נפשית וגופניות. עכשיו נבין דבר נפלא, פרשת קדושים מלאה מצוות מעשיות. גם ואהבת לרעך כמוך, אז חלק מן המצוות. מתוך המציאות הכללית הזאת שאמרנו פרט כלל ופרט וכלל בהתחלה, יש מקום לפרטי מצוות. לכן מופיע בפרשת קדושים שפע עצום של מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כי זה ההתפרטות של הקדושה בתוך החיים. אני רוצה לסיים במה שלמדנו השבוע בשיעור בהכנה ליום העצמאות. אנחנו סוגרים את השבוע במה שפתחנו. הבאנו איגרת, זה נמצא כאן במספר 4 לפניכם, איגרת תשנ"ג, איגרת עמוקה מאוד, שבה הרב זצ"ל כותב לרב חרל"פ מה עניינה של ציפיית הישועה, מה זה הישועה השלמה בעצם. ושם הוא מסביר שהמטרה של הישועה, נתחיל מהשורה הראשונה, לא רק להציל את הנפש הפרטית או גם הכללית מסיבוכי החיים החומריים. היינו אומרים, נו, למה צריך מדינה לבוא אל הארץ להציל את היהודים? לא, ודאי זה טוב, לא רק זה. תגידו, לא, נציל את היהודים מהווירס, כי יהיה פה מדינה ויהיה פה יותר קדושה ונבנה ישיבות ולא יהיה גויים. גם זה לא. לא רק להציל את הנפש הפרטית או אפילו הכללית את עם ישראל מסיבוכי החיים החומריים. כמה חומר יש בחוץ לארץ, זה גם מגיע לארץ ברוך השם, כי זה לא נכון, הבריחה. צריכים להשתמש בסמארטפון לעבודת השם. ולרוממה אל הקודש היא מגמתה, מגמתה של הישועה זה לרומם את הנפש הפרטית והכללית אל הקודש. כי אם, לא רק זה, לכונן את הקודש בעצמו, לייסד מוסד ממלכת אל חי העולמים בכל מרחבי העולמים. מה המטרה של הישועה? לגלות את הקודש שבחיים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אליכם. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל. מה אומרים הרבה? אנחנו נלך אל הישיבה ואנחנו שם נלמד תורה ואנחנו שם נתגדל ונתקדש. זה נפלא. זה גם יש ישיבת לייקווד. הייתה הישיבה הכי גדולה פעם בעולם, עד שברוך השם בירושלים מרכז התורה. יש ישיבות, אבל לא זאת הנקודה שהרב קוק בחזיונו, חזיון הגאולה, ציפיית הישועה הגדולה, רואה. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, היינו, הקדושה תהיה בבתי המדרש ובישיבות, והרחוב הישראלי, זה לא נוגע לנו. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל מבלי לקשרו בקשר הקודש, אשר לאור עולם שבאוצר החיים, שבדוד מלך ישראל אחד וקיים. מי זה דוד מלך ישראל? דוד מלך ישראל זה מלכות ישראל. זה בריסון מבטא את הבחינה שנקראת מלכות. זה בדיוק העניין של דוד. דוד הוא המייסד, והוא הנמוך, ולא סופרים אותו, ולא מתייחסים אליו. יש לך עוד אח אחד? יש לך עוד בן אחד? לא, לא, נגמרו לי הבנים. זה הצייני הזה, לא נחשב. כתוב ככה, מה לעשות, שמואל? יש לך עוד בן? דוד, נו, הוא. ישי לא אומר אותו. שמעתי את זה מאדם גדול מאוד. כאילו, לא, לא מוכן להחשיב אותו במקום הזה. לא חלישות כוח, זה מה שדיברנו השבוע. ממילא מתוך זה מבינים איך מתייחסים לגאולה, שהיא כמעט כמעט, היא בדרך הטבע. לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא כמעט כמעט, ולכן היא מלאה בגשמיות, ומלאה בסיבוכיות, ומלאה בסיבוכים, ופה פקודת השירות המשותף, ופה זה שבת, ופה זה זה, ושם זה זה. התמודדויות כל הזמן בדרכה של המדינה, כי מנסים לבנות את הקודש בחיים. אני חושב שזה דבר גדול מאוד, יהיו שחייכו עליי, ילד חילוני שגודל, נקרא חילוני, לומד בבית ספר חילוני, חתן התנך העולמי. נכון שילד בזילברמן שלא יודע טוב, יודע יותר טוב ממנו, יכול מאוד להיות את התנך בעל פה, נכון. אבל יש פה הצהרה, דקלריישן נדיר בעולם. זה עם ישראל, תוכיותו היא קודש ביום העצמאות. והיום הכי קדוש למסגרת המדינית, שהוא גם נדחה מפני השבת, לומר שריבונו של עולם מעל הכל, הדבר המרכזי שיש, חידון תנך, כל היהודים מכל העולם קשורים אל התנך. וראש הממשלה, אדם מספר אחד, הפרקטיקה של המדינה נמצא שם. ונותן את הדבר הזה. ומי ילד ומי זוכה? ילד, כי הקדושה לא שייכת לדוסים בבית המדרש, והתורה שייכת לכל עם ישראל. הרב צבי יהודה נחום זר הזה, שאם שפחה אחת לא הייתה במעמד הר סיני, לא היה מתן תורה. זה פילי פלאות. אז זה מסובך. אז היינו אומרים זה חלישות כוח, לא, זה גבורת גבורות. הסברנו את זה בשבוע בשיעור, לא נחזור. כביריות עליונה מקפת כל וממלא את הכל. כל המציאות, הביטוי כל פה מבטא משהו. באתי אתה לא עברה מושמע בכל, בכל. המציאות היא שהקדושה מלאה את הכל. את כל המורכבויות, הכל, עם כל המורכבויות, עם כל הקשיים. זה הביטוי של הקימה, קימה. ומתוך כל הסיבוכים האלה הוא כותב אותה איגרת. דווקא מתוך הסיבוכים האלה, לא למרות הסיבוכים, אלא מתוך הסיבוכים האלה צומח ורואה עולה, או צומח ורואה עולה אורו של משיח. בוקר טוב.